שלום לכולם ושבוע טוב, בשעה טובה מתחילים שבוע נוסף של חודש אלול שאנחנו זוכים ללמוד ביחד ולהתקדם בעבודת השם על פי תורותיו הנפלאות של הרמ"ק בספר תומר דבורה ולאורו של אייל זכותם מגינה עלינו. ואנחנו בי"ד אלול, אנחנו לקראת הסיומת של הפרק השני שעוסק בעצם בפעולות הכתר, אחרי שבפרק הראשון עסקנו בהנהגות הכתר בי"ג מידות הרחמים. ובעצם לפני שבת ראינו את הלימוד של צריך להיות חכם ולהבין את התזמון ואת הזמן המתאים להשתמש בהנהגת הכתר, שזה שבתות וימים טובים. ופה לקראת הסיכום של הפרק הרמ"ק אומר לנו ככה מילות סיכום, ומה שנקרא הוא לסיום סיומת את התמצית והעיקר הדגשים. לפיכך צריך כל אדם להרגיל עצמו באלו המידות מעט מעט. תפסת מרובה, לא תפסת. זה לוקח זמן, כפי שאמר בישראל סלנטר, שהרבה יותר קל לסיים את כל התלמוד בבלי, את הש"ס בשנה אחת, מאשר לתקן מידה אחת בלב. ולכן המפתח והדגש זה מעט מעט, עקב בצד אגודל, זה לוקח זמן, והשינויים הם קטנים, ולא להתאכזב אם זה לא קורה מהר. והעיקרית שיתפוס, שהיא מפתח הכל, הענווה. מפני שהיא ראש לכולן, בחינה ראשונה בכתר, ותחתיה יוכלל הכל. ואם צריך להתמקד במשהו, אז יותר מהכל זו מידת הענווה, שהייתה הפעולה הראשונה של הכתר, וגם בי"ג מידות הרחמים, זה הסבלנות, שבדרך כלל אנשים ענוותנים הם אנשים סבלנים, להבדיל מאנשים שהם כעסנים וגאוותנים, אז אין להם סבלנות לשום דבר. ואומר, עכשיו שואל פה הרמ"ק, בעצם הוא מסביר, מה זו מידת הענווה? והנה עיקר הענווה הוא שלא ימצא בעצמו ערך כלל, אלא יחשוב שהוא כעין, כלומר שום דבר. וכמאמר הענה משה רבנו, ונחנו מה? כי תלינו עלינו כאשר מתלוננים על משה רבנו, אומר כאילו מה? מי אנחנו שאתם מתלוננים עלינו בכלל? עד שיהיה הוא בעיניו ובראייה השפלה שבכל הנבראים, הוא בזוי ומאוס מאוד. וכאשר ייגע תמיד, כלומר ייגע, יתייגע, זה עבודה קשה, להשיג המידה הזאת, אז ממילא כל שאר המידות נגררות אחריה. שהרי הכתר, המידה הראשונה אשר בו, שנראה עצמו לעין לפני מאצילו. כן, החוכמה, נאמר עליה, החוכמה מאין תימצא. זה לא איפה היא, מאין, אני לא יודע איפה, אלא החוכמה היא נאצלת, נמשכת, מהעין, מהכתר שמידתו עין. ולכן גם, אשא עיניי אל הערים עוד דוד המלך, מאין יבוא עזרי. זה לא מאיפה יבוא עזרי, אלא מאין, ממידת הכתר, ההנהגות הגבוהות של הקדוש ברוך הוא, משם יבוא עזרי. כך ישים האדם עצמו עין ממש, ויחשוב היעדרו טוב מאוד מן המציאות, ובזה יהיה לנוכח המבזים אותו, כאילו הדין עמהם, מישהו מעליב אותו, אז הוא לא יתקוף בחזרה. הוא אומר, רגע, כנראה הם צודקים, והוא הנבזה אשר עליו האשם, וזאת תהיה סיבת קניין המידות הטובות. כלומר, מי שיש לו ענווה, שזה ראש וראשון לכל שאר המידות, ואם הוא קונה בנפשו את מידת הענווה, אז הרבה יותר בקלות יבוא לו כל שאר המידות שנמצאות בקטע שדיברנו עליהם כבר. ועכשיו, כמובן, האנטיתזה לענווה זה הכבוד, זה הגאווה. אז בעצם הרמ"ק עכשיו מביא פה מעין תרופות, ככה עצות טובות, איך אדם יכול להתרגל לאט לאט במידת הענווה, או על דרך השתילה, לבטל את הגאווה שלו. ואני מצאתי תרופה להרגיל אדם עצמו בדברים אלו מעט מעט. אפשר שיתרפא במחולי הגאווה, וייכנס בשערי הענווה. והוא תחבושת הנעשה משלושה סמים, כלומר שלושה חלקים. אז החלק הראשון זה בעצם לברוח מהכבוד. הראשונה, שירגיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. שאם יתנהג שיכבדו בני אדם, יתלמד בהם על צד הגאווה, כלומר זה יוביל אותו להיות מלומד בגאווה, ויתרצה הטבע תמיד בכך, ובקושי יוכל להירפא. כלומר הוא תמיד ירגיל את עצמו לחפש את הכבוד וכולי, ואז הוא אומר פה בקושי אפשר להירפא, כלומר מי שנגוע בגאווה ורודף תמיד אחרי הכבוד, זו בעיה מאוד 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 גדולה. לא פשוט. העצה השנייה זה מה שנקרא שאם מבזים אותו, יראה בביזיונו. השנייה, שירגיל מחשבתו לראות בביזיונו, ויאמר, אם היות שבני אדם עיניים יודעים את גריאותי, ומרימים לי, ומשבחים אותי, ומשמחים, ושמחים בי, מה לי מזה? וכי אני, איני מכיר בעצמי, אני לא יודע מה המחשבות שלי, מה הרצונות שלי הנמוכים, כמה בעצם אני פישלתי ובכלל הלתרתי ולא עלו עליי, וכי אני, איני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך וכך, אם בהיעדר הידיעה, כלומר אם מחמת זה שהם לא יודעים בדברים שונים, וחולשת היכולת, וביזיון המאכל, והפרש היוצא ממנו כיוצא, עד שיהיה נבזה בעיניו נמאס, וגם נסתכל על עצמנו כבעצם כיונק, כבהמה שמנחת השניים, עם דחפים נמוכים מאוד, וצרכים ביולוגיים כמו של הבהמות, אז לא לעוף על עצמנו. הדבר השלישי, יחשוב על אבונותיו. ובזה נסיים. דיברנו בעצם על לברוח מן הכבוד, לראות, יראה בביזיונו, והדבר השלישי זה חשיבה על האבונות שלנו. השלישית, זה מתאים לאלול, שיחשוב על אבונותיו תמיד, וירצה בתארה ותוכחת ואיסורים, כלומר להוכיח את עצמו כדי שהוא ישתפר, ויאמר מה הם האיסורים היותר טובים שבעולם, שלא יטרידוני מעבודת השם. אין חביב בכולם מאלו שיחרפו ויבזו ויגדפו. כלומר שיעליב אותו, שיבזו אותו, זה עדיף מאשר איזשהו משהו שיגרום לו בעיה בריאותית או בעיה כלכלית, זה כולה ביזיונות. שהרי לא ימנעו ממנו אותם ביזיונות, כוחו ועונו בכל האם, הכוח שלו בכל האם, ולא ימנעו אכילתו ומלבושו, ולא ימנעו חייו וחי בנת במבטח חלילה, אם כן ממש יחפוץ בהם. כלומר מבין כל הצרות כלכליות, בריאותיות, נפשיות, אז אוקיי, שיעליב אותך, אם כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר מה לי להתענות, ולהסתגף בסקים ובמלכויות המחלישים כוחים מעבודת השם, ואני לוקח אותם בידי. כלומר, אז בתקופת הרמ"ק היה יותר מקובל לעשות כל מיני סיגופים ודברים כאלה, שעוד אדם עושה אותם, יוזם על עצמו כל מיני תעניות וסיגופים, לא, יותר טוב להסתגף בביזיון בני אדם. כן, מה זה? מעליבים אותך ותסתום את הפה. ואל תגיב. תולה ארץ על בלימה. בלימה, לקבל את הביזיונות, זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול יום אחד, או לא לדבר. וחרפתם, אסתגף בביזיונות בני אדם וחרפתם לי, ולא יסור כוחי ולא יחלש, בניגוד מטעניות שמחלישים את כוח האדם, ובזה כשיבואו העלבונות עליו ישמח בהם, ועד רבה יחפוץ בהם, ויעשה משלושה סמים אלו שלמדנו היום, תחבושת לליבו, ויתלמד בזה כל ימיו. שאדם לא יחשוב שהוא סימן לוי, זהו, לא. זה מה שנקרא, זה מסע חיים, זה לכל החיים, לכל החיים צריך לעבוד על זה. ופה זה נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שבדורנו יש עוד אלמנט שמאוד מאוד עוזר למידת הענווה, זה העניין שיש פה משהו גדול יותר ממני. ככה שעברתי על כל מיני דברים חדשים ככה, ועוד דברים שלא שמתי לב בכתבים של אייל, אז ראיתי שהמשפחה כתבה עליו שהוא יצא לקורס מקי, מה שנקרא הקצאה אפס, כלומר הטובים ביותר שיוצאים מיד באפשרות הראשונה, ואחרי זה הוא היה מק במסלול, ורצו שהוא יוצא לקצינה, הוא ביקש להישאר עוד, כדי לסיים מסלול עם החיילים שלו, ואז הוא יצא לקורס קצינים, ויש מה שנקרא קורס מכין את ההכנה לקורס קצינים, והוא לא התקבל. וזה מבאס, וזה שובר, וזה מרסק, ורוב החבר'ה שלא מתקבלים לקורס קצינים, אז הם אומרים, יאללה, לא רוצים אותי, אז לא צריך, לא הולכים, נהיים סמלים, או רסאפים, או דברים כאלה, ומה שנקרא, מסמנים וי על השירות וזהו, ולא, היה לא, הוא המשיך להיות מק, ויצא שוב פעם והתקבל, וסיים כמו שצריך, ואפילו בהצטיינות. מה עומד מאחורי זה? כי יש פה הבנה שיש משהו הרבה יותר גדול ממני, זה לא הסריטה באגו שלא התקבלתי, אגב אני לא יודע אבל אין לי ספק שזה שהוא לא התקבל לקורס צילים, זה שבר אותו, והיה לו לא נעים ומבאס וכו', אבל הוא ירים ראש כי יש פה משהו גדול יותר ממני, ושאני יודע שיש משהו יותר גדול, שזה כלל ישראל, שזה עם ישראל, שזה טובת הכלל, אז זה עוזר לי להיות ענוותן, כי מי אני, כמה שאני טוב, אורה לא משנה, לעומת הנצח, לעומת הכלל, דבר יותר גדול מהכל. ואני רוצה לקרוא לכם פה איזשהו שני דברים ששני חברים, אחד של תומר אשר, חבר של אייל, שממש ככה התגייס עם אייל ביחד בנובמבר 20, והוא כותב פה, ממש לקראת הסיום הדברים שלו, הוא מסכם את אייל, אומר אייל, חבר שידע לשלוח הודעה ברגע שאתה הכי לא מצפה, ולמרות שהוא קצין עסוק במלחמה, הוא יזכור אותך וישאל לשלומך. ועכשיו שימו לב לשני הפסקאות, שהן בעצם מסכמות את כל התחקירים שעוד לא נכתבו בצהל, ואם היינו חיים ומיישמים את זה בצהל, ובהנהגת המדינה, ובכל המוסדות של קבלת ההחלטות, אין לי ספק שהאסון הנורא של 7 באוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, היה נמנע. מפקד כזה, הוא כותב על אייל, מפקד כזה, שלא חושב שהוא הכי טוב בעולם, ושתמיד מטיל ספק בדרך שלו, וחושב איך הוא יכול להשתפר. אחד, שתמיד מחפש לקבל ביקורת, ולהבין איך הוא מיישם אותה בצורה הכי מהירה, כדי שיוכל להיות מפקד ואיש טוב יותר. יש פה שני אלמנטים חשובים. הוא לא חושב שהוא הכי טוב בעולם, ולכן הוא תמיד מטיל ספק. בגלל שאני לא הכי טוב, אולי אני לא צודק, איך אני יכול להשתפר? הדבר השני, שהוא תמיד מחפש לקבל ביקורת. לא את אלו שיגיד לו כמה הוא תותח וכמה הוא צודק, אלא לקבל את הביקורת וליישם אותה בצורה הכי מהירה, כדי שיוכל להיות מפקד ואיש טוב יותר, כמובן שני סעיפים שעולים הרבה בתחקירים הצהליים השונים על המחדל הנורא שכולנו מתמודדים אותו עד היום. הקטע השני זה של איתי מרדכי, שהוא היה קצין בפלוגה יחד עם אייל, זר לא יבין זאת, מה זה קצינים מקבילים? יש את החיילים שמתחתיך, יש את המ"פ, את הסמג"ד, המג"ד שמעליך, והחברים הכי טובים שלך הם בגובה העיניים, זה המפקצים המקבילים, הממים שאיתך בפלוגה, וככה כותב אייל, ככה כותב, הוא כותב על אייל, שבאחד הימים בעצם הפלוגה, התקופה זה היה התקופה של ההכנות לכניסה לעזה, הם היו מתאמנים 20 שעות ביממה כדי שברגע שיתחיל התמרון, הפלוגה כבר תהיה מוכנה ומקצועית, והם התאמנו בבסיס מג"ב ישן, כל מיני, מה, 18 שעות לא עצמו עין לרגע, כך הוא כותב, עלינו לאוטובוסים בדרכנו לבסיס, לבסיס לחיש, בשעות הבוקר המוקדמות. כולם גמורים ועייפים, בקושי מצליחים לגרור את עצמנו לחדרים. וכשהגענו לבסיס, פתחתי את הטלפון, ונודע לי, כך כותב איתי מרדכי, באופן רשמי, שחבר שלי מהמכינה נרצח במסיבת הנובה. לאחר היעדרות ממושכת וחיפוש נרחב, נמצאה גופתו במרחב היער, בסמוך למתחם המסיבה. הייתי מרוסק, לא ידעתי איך להגיב לסיטואציה, ולא הצלחתי להתמודד עם המצב כל כך. אייל זיהה את זה. ולמרות כל הקושי והעייפות והמקלחת שחיכה לה, שיחות הטלפון שהוא אהב לעשות, אייל בחר לקחת אותי לסיבוב ברחבי הפלוגה, בשביל לפרוק את הכאב ולהיות שם לצידי. הוא חיבק, עטף ובכה איתי ביחד. הוא נתן לי את התחושה שהוא מוכן לשים הכל בשבילי, כי הוא יודע שאני צריך אותו שם לצידי. ושימו לב לסיכום למשפט הבא. אייל ידע להיות החבר שנמצא שם ברגעי קצה עד הסוף, ולא משנה מה קרה או מה הצרכים והבעיות שיש לו כרגע. הוא שם אותי לפני הכל בשביל להיות שם לצידי. וזה היישום השלם של הענווה. זו הגדרה של הענווה. לשים את הזולת לפניך. הוא שם אותי לפני הכל בשביל להיות שם לצידי. וזה הלימוד מביניי הנפלא מייל, כי התורות של הרמק, לקבל את הביזיונות, לא להסתגף, אבל לברוח מן הכבוד, זה דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, ואני מרגיש שנשמתו של אייל, ככה כמורה דרך לתורות של התומר דבורה, מלמדת אותנו איך להוריד את זה להלכה ולמעשה בחיים שלנו, שנזכה כולנו להיות שם החבר הזה, ששם את הכל בצד בשביל הזולת, החבר הזה שיודע לקבל ביקורת, שבטוח שהוא לא הכי טוב בעולם, שיש ספק בדרך שלו, ותמיד הוא רוצה לקבל ביקורת כדי להתקדם, כי יש משהו יותר גדול מאיתנו, וכמו בכל לימוד שלנו, קל לדבר על זה, אבל צריך לחיות את זה, ובזכות הרמק, ובזכות אייל, זכותם מגנה עלינו, זה נהיה יותר מוחשי, אז שנזכה ושנחיה, שבוע טוב לכולנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.